אז מה הטיפ מספר אחת שלך לאנשי קשב שהם בעלי עסקים?
כל מה שאנחנו צריכים זה להיות קשובים לעצמנו ולהבין איפה הפרעת קשב שלנו באה לידי ביטוי בעסק שלנו. האם זה גורם לנו למרוח את המשימות שלנו על כל היום? האם אנחנו מסיימים את היום ולא עושים וי על המשימות העיקריות שלנו, על הציר המרכזי? האם אנחנו מבצעים משימות ואנחנו עושים אותם באוברקילין, הן פשוט יותר מדי טובות ואין צורך באוברקילין הזה. מיקוד, 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 קנאות לזמן שלכם, ואם אתם רוצים להיות באמת על זה, תהיו שומרי הסף של היומן שלכם.
אהבתי מאוד, קודם כל באמת להגיד שאין פה איזושהי הפרעה או בעיה או משהו שאי אפשר להתגבר עליו, ובאמת באמצעות טיפים ממוקדים ועניין ארגון הזמן זה העניין האהוב עליי, זה בהחלט אפשרי, אז בוא נתחיל את הפרק ונראה איך.
אני מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק וכלים שיכולים לעזור. אז כל העצמאים והעצמאיות, שימו לב, אם רציתם לדעת אם יש לכם הפרעת קשב, בואו תענו על השאלות הבאות. אחת, האם אתם נאבקים התכנון היומיומי, ניהול פרויקטים ומעקב? שתיים, האם נעדרים בכם המיקוד והמשמעת שדרושים לביצוע העבודה שלכם? שלוש, האם אתם דוחים מטלות ומתקשים להביא להשלמה שלהן? ארבע, האם אתם חשים פחות יעילים ופוריים משהייתם רוצים להיות? ושאלה אחרונה חמישית, האם דעתכם מוסחת בקלות? אם זיהיתם הפרעת קשב, אני רוצה להתחיל דווקא מהחדשות הטובות. יש מחקר חדש שיצא ממש עכשיו מארצות הברית, והוא ריכז נתונים שנאספו מ-581 יזמים, ומצאו שם שלאנשי הקשב יש התנהגויות שמועילות לבניית עסקים, כשיודעים לנצל אותן בצורה נכונה. ומצאו במחקר הזה שהפרעת קשב היא למעשה המפתח לחדשנות. הפרעת קשב היא בעצם דרך חשיבה אחרת, ואם נותנים לה את התנאים שמתאימים לבוא לידי ביטוי, אז בהחלט יכולים לצאת דברים מדהימים. כשאנשי הקשב עוסקים במה שהם אוהבים, הם ממש יכולים להעיף את אותו הדבר הכי גבוה שאפשר. וזו הסיבה שהרבה מאנשי הקשב הם גם אנשי עסקים, עצמאים, ובעולם ההייטק הפרעת קשב נקראת כוח העל של הסטארט-אפיסטים. ולמה זה ככה? כי החשיבה היא אחרת, היא מחוץ לקופסה, היא יותר יצירתית, יותר רזמית, יותר מקורית ואומנותית, ומתלוות אליה סקרנות ואינטואיציות חזקות, וכל מיני פתרונות סופר מיוחדים. אנשי הקשב כל הזמן ממציאים מחדש. אבל זה לא רק החשיבה, זה גם האנרגיה המטורפת, האמביציה הזו, התשוקה לאתגרים, התושייה, ההתלהבות, שמחת החיים, הקריזמה, יכולות בין אישיות שיכולות להיות מדהימות, וגם יכולת להגיע לדקויות סופר מרשימות. ממש לאחרונה שינו את השם העברי של הפרעת קשב להפרעת קשב ופעלתנות יתר. אז זה בדיוק זה, אנשי הקשב יכולים לעשות מיליון דברים בו זמנית, ולקלוט דברים שאף אחד לא קולט, במיוחד שהם נכנסים למיקוד יתר שלהם, להיפרפוקוס מה שנקרא, שמתרחש כשעוסקים באמת במה שאוהבים. אבל למה הם נקראים גם פוטנציאל לא ממומש? זה אמירה כואבת תמיד שאני אומרת את זה. למה זה ככה? בגלל הקשיים, בגלל הקושי להתרכז לאורך זמן, בישיבה, בשיחה, במשימה, בקריאה, בגלל הבלגן בראש, בגלל הסחות דעת, רעש מסביב, בירוקרטיה, תפסים, קושי לארגן את הזמן ואת הסביבה של העבודה, להתחיל משימות, לסיים אותם, לעבור ביניהם, להתמיד בהן, להעריך את הזמן שצריך בשבילן, ולתעדף אותן בצורה שהיא באמת יותר שיטתית. ויש הרבה יותר לחץ, בגלל העניין הזה של הזמנים, וקושי לקום בבוקר, ולזכור פגישות ומשימות, ולשמור על החפצים, ולסדר את השולחן, באמת המון המון קשיים. מאובחן שלי, תאר את זה בצורה מדויקת בעיניי, כקושי להתאסף, והשקעה של הרבה משאבים לשבת ולבצע. בעצם יש שם קושי, ככה פער כזה, בין העונה היותר אחורית, שהיא אחראית באמת על כל הרעיונות המדהימים והכישורים, לבין העונה הקדמית שאחראית על סדר, ארגון, ניהול. אבל החדשות הטובות, שיש מה לעשות עם זה, ממש ממש אפשר ללמוד להתנהל אחרת. ובפרק היום נדבר על זה, וגם על איך מייצרים עסקים תחת הפרעת קשב, וניתן ממש כלים ניהוליים שיעזרו לכם להעיף את העסק שלכם למעלה. וכל זאת ביחד עם מוטי אזולאי, שהוא מייסד קבוצת מגדלור לעסקים. הוא אסטרטג עסקי שמתמחה בפיתוח מנועי צמיחה עסקיים. הוא גם יזם, סופר, דוקטורנט לניהול השבחת חברות, ומרצה בבית הספר למנהל עסקים במכללה למנהל. מוטי, שלום.
אלן.
איזה כיף שבאת אלינו עם כל הידע שלך.
איזה כיף להיות פה.
זה נושא שסופר מעניין, בגלל שיש המון המון עצמאים ועצמאיות ובעלי עסקים עם הפרעת קשב, בגלל כל התכונות החיוביות שאמרתי קודם לכן, אבל באמת יש גם הרבה קשיים שעליהם אני רוצה שעוד נדבר. אבל אני דווקא רוצה להתחיל בשאלה אישית אליך. אני יודעת שיש לך סיפור ילדות די מטורף שגם כתבו עליו בגלובס. אתה רוצה אולי לשתף אותנו בו?
בשמחה. הסיפור שלי מתחיל אי שם שנולדתי כילד אילם, ועד גיל 3 בעצם לא הוצאתי צליל מהפה. תחשבי על עצמך, כי אמא צעירה אי שם בשנות ה-80, יש לך תינוק שלא מוציא צליל, ואת לא יודעת אם הוא ישן, אם הוא בוכה, אם הוא נושם, אם הוא מוחי. אמא שלי מתארת את זה כחוויה ממש ממש מטורפת, שהיא לא ישנה שנים. איפשהו בכיתה א', ככה כדי להתקדם מזה, הצלחתי להתחיל להרכיב משפטים שלמים. אמא שלי התעקשה לכל אורך הדרך שאני ילד רגיל, ואני יכול להיות בבית ספר רגיל, בכיתה רגילה, בגנים רגילים. ואיפשהו בכיתה A הייתה תאונה במרכאות כפולות שגרמה למסגרת לשלוח אותי למבחנים, לאבחון. היא שהייתה חצויה בין אוטיסט לבין מחונן. הסכמתי לחשוף את הסיפור הזה בגיל מאוד מאוד מוכר, כי הבנתי שאני בעצם עוזר לאנשים אחרים עם הסיפור הזה. וגם עם החשיפה הזאת גם הבנתי שהפרעת קשב היא לא משהו שצריך להסתיר אותו. הוא משהו שאפשר להודיע על החלל גם באיזשהו נמצא בפגישה, סליחה, אני מפרעת קשב רגע לאט. אני צריך רגע שקט, זה מפריע לי. הבנתי גם שאני צריך המון כלים להגן על עצמי ולאפשר לעצמי להוציא את המיטב שלי כל הזמן. אני פריק של אוזניות, ניסיתי, אני חושב כל אוזניות אפשריות בעולם. יש לי היום שני סוגים עיקריים שמלווים אותי. אני קורא להם אוזניות טיסה ואוזניות day to day. כולם כמובן noise cancellations הכי גבוהות שיש. זה מאפשר לי להיכנס למצב בוטי, ככה אנחנו קוראים לזה אצלי בבית, מוטי במצב בוטי, לא להפריע, ופשוט להוריד את כל הרעשים ולהיות מאוד ממוקד במה שאני צריך. כלי שני זה בעצם אולי הדבר הזה שמאפשר לי מונוטוניות, שלא מפריעה למוח שלי לברוח מהמחשבה שלי, שזה בעצם יש לי רשימת השמעה בספוטיפיי שנקראת My Loop, שזה שירים שאני יכול לשמוע אותם בלופ. פעם זה התחיל בשיר אחד, היום אני גיוונתי, יש לי 4-5, וזה פשוט עוזר לי מאוד להיות בפוקוס, ועוזר לי מאוד לא לחוס על עצמי ולהכיל את עצמי, ובעיקר להתקדם ולהתקדם ולהתקדם. אבל אני חושב שהגילוי הכי מדהים בתוך הדבר הזה שנקרא עסקים, שהחלומות הם כל כך גדולים, והרצון הוא כל כך גדול, והידיעה הפנימית שאתה מסוגל להביא את התוצאה הזאת ולפתור למישהו אחר בעיה משמעותית, שלמדתי, אני קורא לזה לפעול תחת אש. אני יכול להגיד שעכשיו אני במעבר משרד, הייתי צריך להכין מסמך, תוך כדי שמרכיבים ריהוט, מלא אנשים מסתובבים סביבי, שבתי על הרצפה עם האייפון, אפילו לא מחשב, וכתבתי מסמך שחשבתי שזה עמוד אחד, מסתבר שיצאו לי 4-5 עמודים, והצלחתי לקבץ שם ולשים את הרעיונות שלי, את הרצונות שלי, את הראייה שלי לתוך המסמך הזה, וזה משהו שאני עובד איתו ואני גאה בו, וזה יכולת לעבוד בצורה מאוד מתודית גם תחת אש, וגם בשגרה, שאולי השגרה היא יותר קשה מתחת אש. אני חושב שזה עולם שלם, והעולם העסקי, אני חושב, אפשר לי להתגבר על המגבלה הזאת של הפרעות קשב, או על האתגרים שהפרעות קשב מביאים איתם, אני חושב אפילו בצורה יותר מהירה, זה איץ את הכל. כי החלומות שלי שם, ואני חייב להגיע אליהם, היעדים שלי שם, אני חייב להשיג אותם. זה הסיבה שהקמתי את העסק, ומה שאני עושה הוא חלק ממני ומי שאני, ואני חושב שזאת הנוסחה שלי לנצח את ההפרעת קשב.
זה סיפור מטורף ומדהים, וממחיש כמה על הכל אפשר להתגבר, כמה לפעמים הבן אדם הוא פשוט חזק מהכל, וכמה גם חשוב להתאים את הסביבה. אתה יודע, הטיפ של האוזניות למשל, הוא יכול לשנות חיים. זה טיפ נורא קטן, אבל הוא בעצם מכניס אותך לתוך בועה, לתוך קשב. מעניין אותי מה שתי האוזניות שלך, מה הסוג שלהם ממש.
אני טס המון, אז אוזניות טיסה זה אוזניות של בוס, אוזניות של נוס קנסליישנס, פשוט מתנה הכי מדהימה שקניתי לעצמי אי פעם. אני יכול לעלות לטיסה שיש מעליי מניין של תפילה, ואני לא שמעתי, אני לא ראיתי. ישנתי עמוק, או קראתי, או כתבתי. זה יכול להיות טיסה לארצות הברית שהיא עוברת בצורה הזאת של עומס מאוד גדול, ואני נהנה מהטיסה אפילו, פשוט נהנה. באוזניות השניות, הן האוזניות של אפל, שהן בעצם הדור השני, שזה הדור היחידי שיש בו נוס קנסליישן, והן עובדות נהדר. מה שהכי אהבתי זה שאפל חשב כאילו על הפרעות קשב ויצר בעצם שלי יש שקט, לאו דווקא לצד ששומע אותי באותה מידה. קודם אני, אם אני בסדר, אחר כך כולם בסדר, והאוזניות האלה ממחישות את זה. אז הם חלק מהמבנה של האוזן שלי כמעט על בסיס יומי.
איכשהו יצא שקפצנו ישר לתוך הטיפים והכלים, אבל זה פשוט היה כל כך משמעותי, אני מכירה את זה גם מהקליניקה. מעניין אותי גם בשביל המאזינים שלנו, מתוך הסיפור שלך, אתה חושב שיש קשר בין הפרעות קשב שהן בילדות, לאחר כך ניהול עסקים ופיתוח עסקים ועצמאות בהמשך?
התשובה היא כן, חד משמעית. אני חושב שהפרעות קשב הן לא מתפתחות בגיל כלשהו, משבר גיל 40, גיליתי הפרעות קשב. אני חושב שזה תמיד היה שם, פחות הבינו את זה, פחות הסתכלנו על זה, פחות, יותר התעלמנו מזה, יותר נרמלנו דברים שאולי היה אפשר לתת להם מקום אחר ולפתור אותם. בתקופה שלי זה היה כאילו אתה על הספקטרום, אם אתה נמצא עם איזושהי הפרעת קשב, אתה לא יכול לשבת, או מקפיץ את הרגליים, או רוקד עם הידיים, זה היה משהו שהוא לא טריוויאלי. ואני חושב שעם הזמן הבנו שיש מקום לכל מיני סוגי חשיבה בחדר, ולאט לאט גם לכל מיני סוגי התנהגות ויכולת, הבנה, חשיבה, ניתוח, וזה משהו שהוא בא לידי ביטוי, אני חושב, בכל סיטואציה, בכל זמן. אז זה התחיל בילדות, אני חושב שכל אדם שהיה מודע לזה, מבין שאיפשהו זוכר את המורה, שאתה אומרת לו, תשב ואל תזוז, או בשפת הורים שאומרים, הילד שלך כל הזמן קופצני, הוא כל הזמן היפר, הוא כל הזמן זז, ואתה כל הזמן חושב על עצמך, מה, אני לא טוב? מה, אני אדם לא טוב? אני מתנהג לא טוב, אבל יש לי כוונות טובות בלב. הבת שלי, מיקה, היא סופר תזוזתית, ויש לה כל כך הרבה כוונות טובות, היא רוצה לעזור כל הזמן. וכשאומרים לה כל הזמן, שבי, אל תזוזי, אל תעשי, זה פשוט מחבא אותה, ואני הפוך. אני אומר לה, זה בסדר גמור שאת רוצה לעזור, יש בך אנרגיות, בוא נטייל אותם, בוא נחשוב עליהם, בוא נסדר אותם, בוא נראה מה עושים איתם, וזה בדיוק ככה בעסקים. אז זה מתחבר, זה ממש חוט שאפשר למשוך אותו, מהדרך שאימא מספרת שלא ינקתם, או שהצטיתם בעיות, או שנולדתם ב-30 שעות לידה, ועד המקום הזה של איך הלכתם לגן, איך התחלתם לרכב על אופניים, כמה חברים היו לכם, מה אהבתם לעשות יותר. 95% מהעסקים ייסגרו בשנה הראשונה. רק אחוז מתוך החמישה הנותרים יגיע לחמש שנים, ורק אחוז מאוד מאוד מצומצם מתוך האחוז הנותר שישרוד את החמש שנים יגיע למספרים גדולים. זאת אומרת, בגדול, אדם שהולך לפתוח עסק, לא משנה אם הוא הפרעות קשב או לא עם הפרעות קשב, הוא אדם שהוא מודע לזה שהסטטיסטיקות נגדו. עכשיו, אם תוסיפי הפרעות קשב, בלי התייחסות, בלי פתרון, בלי ניהול, את בעצם שלחת פה משימת התאבדות שהסיכוי שלה הוא אפס לחלוטין, ואם היה מינוס מתחת לאפס, היינו אומרים את זה. אז אני חושב שיש המון הפרעות בעסקים. זה מתחיל בקודם כל בזה שאתה צריך להיות מאוד מאוד יצירתי, מאוד להיות, אני קורא לזה שר ללא תיק. זאת אומרת, פעם אחת להיות בלי הטיפול, השירות לקוחות, הגבייה, כל הנושאים הלוגיסטיים, ולהיות בעצם יצירתי, ולהיות מאוד מאוד ממוקד ערך לקוח, ולהיות מאוד ממוקד פתרון לקוח, ולראות איך אתה מנווט את כל הדבר הזה בתוך עולם שמצריך בידול, ומצריך עשייה של המון פעולות קריטיות אל עבר המטרות שלך, ורק משם אתה בעצם יכול רגע אחד לחזור ולעשות את הטיפול, את השירות לקוחות, את ההצעות מחיר, את המחירה, את השיווק, המון 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 קובעים.
זהו, אני חושבת שזה באמת יותר העניין של המון קובעים והמון משימות להחזיק ביחד פה, מה שאתה מתאר, שזה קשה במיוחד בהפרעת קשב, בגלל העניין של סדר, ארגון, איזשהו תכנון.
כן, אני חושב שגם אם אין לך הפרעת קשב, זה קשה מאוד, זה המון קובעים, זאת אומרת כשאתה עצמאי, או שיש לך עסק קטן, רוב מדינת ישראל היא עסקים קטנים, כן, אנשים הרפאים נפגעים, שאומרים להם עסק קטן. עסק קטן זה דבר שהוא יכול להיות גם במחזורים של כסף מאוד גדולים. רוב העסקים בישראל הם עסקים קטנים, אחוז מאוד מסוים הוא עסקים בינוניים, ואחוז מאוד קטן הוא עסקים גדולים.
מה זה עסק קטן, רק כדי לסבר את האוזן?
עד מחזור של 50 מיליון שקל עסק קטן, בין מחזור של 50 מיליון שקל ל-100 מיליון שקל עסק בינוני, מעל 100 מיליון עסק גדול, זה הפרקטיקה של השטח.
לשנה.
לשנה, כן.
ואני חוזרת רגע למה שאמרת מקודם, באמת על ה... שלכולם קשה, אז הרבה פעמים אומרים לי את זה, לא רק על ענייני עסקים, לכולם קשה היום, לכולם קשה להתרכז, כולם נשרפים בטלפון וכל מיני כזה, כאלה דברים, אבל אני תמיד מדגישה, לכולם קשה, בהורות, במה שזה לא יהיה, להפרעות קשב קשה יותר. וחשוב גם להגיד את זה, כי אחרת מרגישים דפוקים, זה מה שהם אומרים לי. כי כל יכולות הניהול, תכנון, סדר, בקרה, ויסות, זמנים, ריכוז, זה דברים שהם קריטיים בחיים ובעסקים בפרט. אז אני באמת מחזירה אותך לדבר על כל הנושא של הקשיים שאתה רואה שם.
אז קודם כל, את מאוד מאוד צודקת. קשה לכולם וקשה בפרט לאנשים שמתמודדים עם המון רעשים. אני חושב שהקושי העיקרי שלי זה להתחיל משימה. כשאני יושב מול המחשב, אני צריך עכשיו לכתוב מאמר, אני צריך עכשיו לקדם את המחקר שלי, אני צריך עכשיו להגיש הצעת מחיר. נגיד, הצעת מחיר זה דבר שאני הכי שונא לעשות. זה לוקח ממני המון אנרגיה. אני גם מאוד מאמין בלכתוב הצעות מחיר שהן הצעות מחיר יהודיות ללקוח, ולא לעבוד עם טמפלטים, ולשים את הלקוח בתוך הצעת מחיר. זה מצריך ממני המון מחשבה. לפעמים הצעת מחיר יכולה לקחת בין שעה לשעתיים של עבודה, ולכן גם בניתי לי כלי קודם שאני שואל לקוחות בסוף פגישה שהם מבקשים הצעת מחיר. אתם רוצים הצעת מחיר כתובה, או שזה בסדר שאנחנו רגע נדבר על הצעת מחיר בעל פה? הצעת מחיר, אני כותב בצורה מאוד מאוד פרטנית אליכם, עם ערך מוסף שתוכלו להבין את הכל, זה לוקח לי בין שעה לשעתיים. אז אם אתם עדיין לא בשבילים להצעת מחיר, זה בסדר. אם אתם רוצים שאני אעשה את זה, אני אעשה את זה בשמחה. אם אתם רוצים להתקדם עם זה. וזה חוסך לי המון זמן, וגם הפולו-אפים הופכים להיות הרבה יותר ממוקדים, וגם הלקוחות מרגישים שאתה השקעת בהם זמן, יש להם מחויבות לדבר הזה, והיחס המרה בתוך הדבר הזה עולה. אבל אם אני מסתכל על המשימה שאני הכי לא אוהב, זה קודם כל לשבת ולכתוב הצעות מחיר. אז אני תמיד דוחה אותם, אני תמיד יגיע איתם לדדליין האחרון שלי עם הדבר הזה. אני תמיד גם אקח לי גרייס שאני מבטיח ללקוח, תוך 3 ימים תקבל הצעת מחיר. שזה גרוע, זה צריך להיות הצעת מחיר הרבה יותר מהירה, תוך יום, למה צריך 3 ימים? ואני מבין כמה זמן זה לוקח לי, וזה יהיה לדקה 99, זה אחד מהבאגים שלי. אז אני אפנה לי בלוקים ביומן, שהם בלוקים שמיועדים להצעות מחיר, ודרך אגב, אני גם אם אין לי לכתוב הצעת מחיר, אני עדיין ישיר את המקום של בלוק הצעת מחיר, שהוא מופיע לי פעמיים בשבוע, שאני אחזור להצעות מחיר שכתבתי, אני אבין למה היא נסגרה, למה היא לא נסגרה, מה חסר לי בה, מה הייתי מוסיף, מה הייתי מוריד, אם הייתי רוצה להוסיף נתונים כאלה, לקצר, להאריך, ואני אלמד כדי בעצם לייצר מסמכים הרבה יותר אפקטיביים. אז זה קודם כל הנושא של בלוקים ביומן למשימות, הוא אחד מהפתרונות קשיים שעובדים לי.
משהו שבאמת אני רוצה לחזק, הנושא הזה של לשים בלוקים ביומן שלנו לדברים שהם ספציפיים, אפילו נגיד אם עכשיו אני רוצה לפתח את העסק, או רוצה לעשות איזושהי מטרות שהן יותר גדולות, הדבר הזה לא יכול להישאר ברשימה. הרבה אנשי קשב אומרים לי את המשפט הזה, אבל יש לי רשימה, אבל אני יודע לעשות רשימות, ואני יודע לתכנן. זה לא עובד עם רשימה, רשימה היא דבר ארטילאי, לא ממוקד, לא ספציפי. ברגע שאתה מכניס את זה ליומן זמנים מסוימים, שני וחמישי בין 5 ל-6, זה הזמנים שלי, בין אם לכתוב הצעת מחיר, בין אם לעשות מטלות מעיקות, בין אם כל אחד ומה שיש לו, אז הדברים קורים, זה לא יקרה אם זה יהיה ברשימה.
נכון מאוד, אני מאוד מסכים. אני כדי לתת לזה שם סקסי שאני ארצה להתמיד בזה, אני המצאתי לזה דייטים, אני יוצא לדייט הצעת מחיר, אני יוצא לדייט פיתוח עסקי, אז יש לי דייטים ביומן עם עצמי, הם בצבעים שונים, יש לי כמה יומנים שאני מנהל, ואני שואל את עצמי בסוף יום לפני שאני סוגר את המחשב, אני נותן לעצמי ציונים, עד כמה הייתי בביצוע היום? האם ביצעתי את כל הבלוקים? איזה בלוקים פספסתי? למה פספסתי אותם? אני לוקח לי תובנות מתוך הדבר הזה.
אני נורא אוהב את המילה דייטים, בכל מיני מונחים. אני ממליצה גם על דייט זוגי, שבועי, גם אותו להכניס, ובכלל באופן כללי אנחנו מדברים פה על עסקים, אבל אתם צריכים לזכור שאתם עדיין בני אדם, ויש לכם גם חיים, אתם לא רק העסק והעבודה, ולתוך היומן הזה ולתוך כל הכלים האלה גם מכניסים דברים אישיים, בין אם זה זוגיות, הורות, או ספורט, או חיים שלכם, כי זה תמיד מצחיק אותי איך בקורס ארגון זמן שלי, אז אנשים בהלם שאני אומרת להם, מה, להכניס גם את הדייט עם אשתי? כן, זה חלק מהזמן שלך, אז למה שזה לא ייכנס? מה, גם הפסקות, גם הזמני ארוחות? ברור, כאילו מה שאתם לא מכניסים, קובעים, אז בסוף מגיעים, אגב, תזונה, מגיעים לסוף היום, שכחתי לאכול, נשנשתי כל היום, לא יודע מה היה, אני מת מרעב, זהו, יורד על כל המקרר. אז באמת להכניס גם דברים כאלה לבפנים, לבלוקים האלה, כמו שאמרת, ובכלל אני חושבת שגם מה שאנחנו מדברים פה זה גם על איזשהו ארגון של הסביבה, מין בנייה כזו של מערכת שתומכת בך, גם דייטים, זאת אומרת, גם עם מישהו, עם איזשהו גורם חיצוני, שמחכה, שנתתי לו דדליין, שיושב עליי, סוג של כאילו מישהו שמנהל עליך מבחוץ, אבל כי מה קורה בהפרעת קשב? אין את המנהל הזה הפנימי, אין את השוטר הזה, אין את המנכ״ל הזה במוח, שאומר, עכשיו אתה עושה ככה, אחר כך אתה עושה ככה, עכשיו אתה מתחיל את המשימה הזו, זה קודם לזה. המנהל הזה לא נמצא, אז צריך למצוא איזה שהם תחליפי מנהל, בין אם זה היומן שלך, או אנשים שאתה מתחייב אליהם, או איזשהו שינוי סביבתי שעוזר לך להתכוונן. אני יודעת שגם אתה מאוד מדבר על שינוי של הסביבה, אולי תפרט על זה גם קצת.
כן, אפרופו רגע אחד על הנושא של המנהל, יש אנשים שמתאים להם שותפים עסקיים, ויש אנשים שמתאים להם שותפים בכלל, שותף עסקי של 50%, 20%, whatever. אני חושב שאני בוחר את השותפים העסקיים שלי, לא משנה אם שותפי מניות או שותפי פעילות מסוימת, שהם שותפים שמשלימים אותי, שיש להם את התכונות שאני צריך כדי למקסם ולבצע, והג'ון אבנצ'ר הזה יוצר איזושהי קפיצה, אני חושב מטאורית, לביצועים שאני רוצה להשיג באותה פעילות. אם אני מסתכל רגע על הסביבה עצמה, אז אני צריך סדר. אם אני עובד במשרד הביתי שלי, אם במטבח יש כלים בכיור, אני לא מתפקד, אני לא מסוגל לחשוב. גיליתי אחרי הרבה שנים שהייתי מתלונן לזה, שלמה אני צריך נקות, למה אני צריך סדר, גיליתי שאני בעצם מארגן את המחשבות שלי. אז הרבה פעמים אני יכול להתחיל את הסבב בבית הזה, כדי להתחיל לחשוב על היום שלי, כדי להתחיל לבדוק אם המשימות ששמתי להיום הן נכונות, לא נכונות, וגיליתי שבעצם אני מסדר את הפנים ולא את החוץ. אז זה פעם אחת. הסדר והארגון מאוד מאוד חשובים לי. מאוד מאוד חשוב לי גם הנושא של רעשים חיצוניים, יש ימים שאני יותר מרוכז, פחות מרוכז, אז חשוב לי מאוד למקד את עצמי, מאוד חשוב לי להסתכל ולראות באיזה מדד אני נמצא מבחינת הביצועים שלי. אם אני למשל צריך לצאת החוצה ב-12 לפגישה, אז אני מאוד רוצה לדעת יש לי את הזמן הזה שאני גם יכול להתברבר, אני לוקח אותו בחשבון, וגם יכול לבצע משימות שהן משימות קריטיות, כדי שאני לא אגרר לשעות ערב מאוחרות. אפרופו חיים אישיים, אני מאוד נהנה לעשות את מה שאני עושה. אז הרבה פעמים אני יכול לצלול ולא להרגיש שנגמר היום, ולא להרגיש שהגעתי גם לשעות מאוחרות. זה לא משנה אם אני כמה מוקדם, כמה מאוחר, אני פשוט שאני בזון, אני בזון. למדתי לכבד גם את הנושא הזה של הזון ולמקסם אותו, ולמדתי גם לקחת לי הפסקות שהן הפסקות התנה מאוד 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 ממושכות, שמאפשרות לי את הצלילות האפקטיביות. זה אומר שבעבר סוף שבוע, זה היה סוף שבוע שהוא תמיד עם עבודה. גם אם הייתי נוסע לחופש, אז הייתי לוקח את הזמן וחייב לעבוד כדי לסדר את המחשבות שלי. היום אני יכול לעבוד במרכאות, לבנות את עצמי לרמה הבאה, לדוגמה, להקשיב לפודקאסט, לקרוא ספר, לכתוב יומן, להתאמן, לבעוט, לשבת ולבעוט רגע בכל הדבר הזה. ואולי גם ב-day to day שלי, אחד זה לעצור ולנשום. מאוד 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 חשוב לי שאני נכנס לסחרחורת, לעצור, לנשום, ליהנות מהדבר הזה. להתאמן, אני מאוד מאוד משתדל להתאמן על בסיס יומי, אני לא חייב לרוץ כל יום 10 קילומטר, ולא חייב להרים 100 קילו כל יום, אבל אני חייב להזיז את הגוף שלי, ולהזרים את הדם, אם למדתי שיש משהו אחד שעוזר לי, זה תנועה, זה יכול להיות גם באותו רגע שאני רואה שאני לא אפקטיבי, אני שם נעלי ספורט, ואני פשוט יוצא להליכה, ובתוך ההליכה הזאת, המון דברים נפתרים ומסתדרים, וכמובן, כל הזמן, להיות במקום שאני לא מאשים, לא את עצמי ולא את האחרים, אלא אני מוצא את המשהו המאוד מאוד מיוחד הזה שיצרתי היום, ולהגיד, שמה, זה גאוני, אתה גאון, אתה מדהים, אפשר לעשות עם פה ולמשוך את החוט הזה ולהמשיך עם זה, ואם אני אוסיף ככה עוד דבר אחד ככה מלמעלה, זה לנהל את הסנסורים הרגשיים שלי. אני מאוד מודע ליכולות רגש שלי, ליכולות החלה שלי, ליכולות הבנה שלי, ולמדתי לסגור סנסורים. הרבה אנשים חושבים שלפעמים אני לא רואה. הבת זוג שלי יכולה להגיד לי, שים לב לזה, אמרתי שאני לא מהיר, זה לא אומר שלא ראיתי. אני ראיתי, אני אומר לה, א', ב', ג', ד', אני בוחר לא להתייחס לזה, כי זה פשוט לא מקום שאני רוצה להיכנס אליו באותו שלב, באותה נקודה, וזה מצב של פלייט מוט, בהיבט הזה של הסנסור הרגשי הספציפי הזה. ואז זה מאפשר לי פשוט להיות במקום שהרגש הפנימי והעשייה החיצונית שלי, היא כל הזמן מסונכנת, ואפשר כל פעם לפתוח ולסגור, ולנהל את זה בצורה מאוד מאוד טובה. עכשיו, אני כאילו מגיע מאוד מאוד מגובש ומאוד ממוקד ומאוד חושב עסקית, אבל זאת עבודה שהיא עבודה מגיל אפס. בגלל שהייתי ילד מיוחד, ובזכות זה שהתמודדתי עם המון בעיות חברתיות, ועם המון בעיות של תקשורת, ועם זה שהצליל של הקול שלי בעצם, לא היה לי מטרי קול, אפשר להגיד, להשתמש בהם, או לא ידעתי להשתמש בהם, או נמנע ממני, מה שקרה בעצם זה שלמדתי לדבר פנימית, ולסדר את המחשבות, ולבדוק בניסוי ותהיה מה עובד עבורי. רואים המון מחקרים שהם מדברים על זה שאין קשר בין מניעת הצלחה בעסקים לבין הפרעת קשב. הפרעת קשב לא מונעת מאנשים להצליח. הפרעת קשב הרבה פעמים עושה הפוך. היא גורמת לאנשים להיות יצירתיים, לראות את התמונה בתלת מימד, ב-4G, ב-5G, ופשוט להיות מסוגלים לעבוד בכמה ורטיקלים במקביל במחשבה שלהם, והרבה פעמים יהיה להם קושי אמיתי להביע את זה החוצה, לסדר את זה החוצה, שאנשים נורמטיביים במרכאות יוכלו בעצם להבין על מה הם מדברים. אז אני חושב רגע אחד, אם אני צריך לעשות סדר בכל הדבר הזה, אחד, שימו לב שנייה אחת, שגיליתם את הכמוסת פלא שאתם רוצים לשווק ללקוחות שלכם. אם אתם נעולים על הפתרון, והפתרון הזה כל הזמן משתכלל ונהיה טוב יותר, זה המקום שלכם להמשיך לדור קדימה, פיצחתם את זה, פיצחתם את הכל. אם אנחנו ממשיכים הלאה ליום יום שלכם, ל-day to day של אנשי עסקים שמנהלים את עצמם, מובילים את עצמם ומשפיעים על הסביבה שלהם, אז זה קודם כל לנהל את עצמכם. אם אתם לא בסדר, עזבו את התפוקה של העובד. סתכלו על עצמכם קודם. זה כמו הורים. אם אני לא מרוכז, כל העובדים שלי לא מרוכזים באותו יום. אם אני לא בטוב ואני על העדים של האנרגיה, מה שקורה זה שפשוט גם העובדים שלי עובדים על אנרגיה של עדים. אז הרעיון זה לדעת לבנות תרבות. גם אם אתה בן אדם אחד וגם אם אתה 100 אנשים בארגון, לבנות תרבות ארגונית שמביאה את הערכים המרכזיים שחשובים להצלחה בעסק שלכם. אחד הערכים שמאוד מאוד חשובים בעיניי בתוך עסקים זה הנאה. אם אתה לא נהנה, אין סיכוי שאת תיכנס למשחק סטטיסטיקות שדיברנו עליו קודם. חייבת להיות פה הנאה מטורפת. זה לא קשור לכסף, זה לא קשור לעומס, זה לא קשור להיות חשוב, זה קשור להיות משמעותי בעיניך.
כן, אני חייבת להגיד על הדבר הזה שכאן בדיוק יש את המתנה של הפרעת קשב, כי אתה בעצם יכול להתרכז רק במה שאתה אוהב, ולכן זה תמיד מוביל אותך, בדרך כלל, אני מקווה לפחות, למקומות שאתה אוהב ויש לך פשן אליהם, ואז גם אתה יכול לתת באמת את כמוסת הפלא שלך לעולם, וזה באמת, מה שאתה אומר, זה כל כך משפיע איך אתה מתנהל. בדיוק אתמול ישבתי במסעדה מאוד מאוד איטית, ושישבתי פה כבר כמה פעמים, ואמרתי לבן זוג שלי, זה לא יאמן איך המסעדה הזו קיימת שנים, ותמיד העובדים פה עובדים לאט, בגלל שיש שם את אותה הנהלה שעובדת לאט, לעומת מקום אחר, שפתאום אתה יכול נגיד לקבל שירות נורא נורא חייכני ונעים. בעצם הכל מתחיל בסוף ממך, ממי שאתה, ובאמת ממה שאתה עושה. והעניין הזה של רגע לעצור, אפילו ברמה היומית, רגע ולחשוב, אוקיי, מה היה פה היום, מה היה לא טוב, מעולה ששמתי לב אליו, כי אני יכול ללמוד מזה אחר כך להמשך, ולשנות את זה, לא להלקוט את עצמי, אלא יופי, אני יכול ללמוד מזה ולשנות את זה, וגם מה היה טוב, שזה גם משהו שמאוד חשוב להגיד לאנשי הקשב, כי אם דווקא יותר נוטים להתמקד במה לא טוב, זה ממש משהו מוחי, מה שהמגדלה במוח היא הצד הככה השמאלי שלה, שיותר אחראי על הרגשות שליליים, הוא פועל יותר חזק, אז יש יותר נטייה הרבה פעמים להתמקד בדברים שליליים. אז ממש לאמן את המוח, להסתכל גם על הדברים החיוביים, ממש כל יום אפילו להגיד מה היה הדבר אחד טוב שעשיתי היום, שאני יכול לעוף על עצמי, כמו שאמרת מקודם, ולהגיד, אני גאון. אז זה גם משהו שרציתי ככה להדגיש שאמרת, גם רציתי להדגיש את הנושא של הספורט שהוא סופר חשוב, הוא מפריש מלא דופמין, הוא מזיז את הגוף, הוא תורם לנפש, זה דבר שאני אומרת שהוא must, ממש לא לוותר עליו, ואנחנו עוד מעט מתקרבים לסיום, אבל אם יש לך עוד כלים חשובים שרצית באמת להגיד ולהדגיש, זה הזמן.
כלי אחד מאוד מאוד משמעותי, שאני חושב שהוא הגיים צ'נג'ר של חיי העסקיים והאישיים, זה קודם כל לחלק את ה-day to day שלי, או לחלק את המשימות שלי, לציר מרכזי וכל השאר. ציר מרכזי, בסופו של יום בעסקים, על זה אנחנו מדברים היום, זה ציר הכסף. איזה פעולות אני מבצע שיש להם קשר חד-חד ערכי להכנסות? אם אין הכנסות לעסק, מיותר לציין שאנחנו פשוט לא יכולים להמשיך לאורך זמן בלי הכנסות, ומכיוון שכל יום אני צריך לייצר הכנסות, אני צריך לשאול את עצמי, מהם השלוש, ארבע, חמש משימות, שהן משימות עיקריות שאני, לא משנה אם יש לי עובדים או אני לבד, אבל כשאני מבצע אותם, הם תורמים את הערך הגבוה ביותר לקופה, שאני רואה אותם כהפקדה לבנק. זו שאלה מאוד 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 מדידה, והיא מאוד נוקשה גם, ואני רוצה שהיא תהיה נוקשה, כי אחרת אני עוד פעם מתברבר והולך לכל המקומות שאני אוהב להיות בהם, במקומות האלה שעל החללית, שהכל עובד, אבל במציאות צריך גם אחיזה אחרת. אז כשאני מסתכל על ציר המרכזי, הוא בעצם ציר שמביא את החיבור האלה לפעולות שמכניסות כסף, ובמקביל לזה, הוא בעצם יכול להיות מאוד ממוקד וצר. מה זה אומר? אתה מבוא נסתכל רגע על העסק שלך, אז יש לך את העולם של הסושיאל, ויש לך את העולם של הסדנאות, ויש לך את העולם של הייעוץ והליווי. יש כל כך הרבה דברים שאת עושה, והכתיבה, באמת, וזה מאוד מאפיין בעלי עסקים, שיש להם הרבה כובעים והמון ערוצים שהם פועלים בהם. ועכשיו צריך להסתכל ולראות מהם הפעולות שבעצם את עושה בכל הערוצים. ואני לוקח דף, ואני מתחיל כמו דיאטה שרושמים, שלא עושים דיאטה, אבל רושמים מה אוכלים. אכלתי מסטיק, אכלתי גלידה, אכלתי פיטה, אכלתי זה, אכלתי זה. בסוף היום נראה לך שאכלת מלא דברים, ומתי הספקת. אבל אם לא היית רושם, לא היית יודע. ולאט לאט, כל המשימות שאת מבצעת, מתחילות להיות רשימה ארוכה. אז למשל זה, שלחתי אימייל, הוצאתי הצעות מחיר, כתבתי פוסט, כתבתי מאמר, קראתי ואספתי חומרים, עשיתי טטטה, ולאט לאט אני מתחיל לסמן 3-4 דברים שהם חשובים ומהותיים בעיניי, והם משפיעים על זה שיגיעו יותר הזדמנויות, יותר לידים, יותר סגירות וכן הלאה. בוא נגיד לצורך הדוגמה שהבן למשל שהבסיס של הפעילות שלך זה כתיבה, זה סושל ופגישות ייעוץ. אם אלו שלושת הדברים, אני שואל איזה פעולות את עושה בערוצים האלה שהן פעולות שמייצרות את הכי הרבה תנועה שם. נגיד שאת כל יום כותבת פוסט, ונגיד שאת כל יום מנהלת את קבוצת הוואטסאפ במעלה תוכן, ונגיד שאת כל יום כותבת מאמר מקצועי. ואלו הדברים שיוצרים את התנועה ויוצרים את המודעות ואת המעורבות ואת הערך שאת מייצרת לקהילה שלך. שלושת הדברים האלה, את יכולה להגדיר אותם כציר מרכזי. עכשיו, זה לא forever, זה אומר שברבעון הקרוב, אנחנו נבדוק את שלושת הפעולות האלה שאת כל יום תשקיע בהם, כפול זמן ממה שהשקעת עד היום. לדוגמה, אם את עכשיו כותבת פוסטים, שהמטרה שלהם בסופו של יום להעלות את המודעות, ולאפשר ליותר אנשים להיות חופשיים מלהיות מהפרעות קשב לא מנוהלות, וכתוצאה מזה, בסופו של יום הקהילה שלך גדלה, העשייה שלך, הכמות ספרים שאת מוכרת, הסדנאות מתמלות בצורה אחרת וכן הלאה וכן הלאה, ואולי ארגונים גם מתחילים להזמין אותך, ויש איזשהו תהליך שלם סביב הדבר הזה. אנחנו נרצה להכפיל את זה, להכפיל את הזמן ולראות מה קורה שמתמקדים בשלושת הדברים האלה במרב היום שלך. עכשיו, אם אני מסתכל על זה, בוא נרגע נלך לנוסחה, אני תמיד אוהב נוסחאות שעובדות. אז בנוסחה יש לנו את הפרטו, כולנו מכירים את הפרטו. בעצם 20% מהמחירות שמייצרים בעצם 80% מהרווח. אז בואו ניקח רגע פרטו על הפעולות שלנו. יש בסופו של יום 20% מהפעולות שמייצרים 80% מהמחזור. אז זה פרטו רגיל, קלאסי. אני אומר בואו ניקח את מה שעובד ונחזק אותו. נעשה פרטו על הפרטו. ניקח את ה-20% שמייצרים 80% מתוך המחזור מחירות שלנו, ונגיד בתוך ה-20% הזה בואו נעשה 20-80. אז 20% מה-20% זה 4%. 4% האלה, אלה הפעולות העיקריות שמייצרות לך 80% מהמחזור. בואו ניקח את 4% האלה, נכפיל את הזמן ואת האנרגיה ואת התקציב שאנחנו שמים שם, נכפיל אותם ל-8%, ובעצם אם אנחנו שומרים על היחס, אנחנו בעצם מגדילים את העסק שלנו ב-120% תפוקה. אז אני רוצה להסתכל רגע ולהגיד מה הציר המרכזי שלי, איזה פעולות נכנסות, מה הפרטו של הפרטו שלי, וליישם אותו. עכשיו, אני יכול לנסות עכשיו חודש שלהם, רבעון שלהם, חציון שלהם, פעולות מסוימות, ולראות באמת אם הפעולה הראשונה מביאה תמורה של 100%, פעולה שנייה רק 50%, אוקיי, בוא נדייק אותה. בוא נסתכל למה מביאה 50%. או לשנות את האופן שעושים אותה, או לשנות את הפעולה, או לשלב שתי פעולות לפעולה אחת, וכל הזמן להתעסק בציר המרכזי. והבלוקים ביומן רשום ציר מרכזי, כתיבת מאמר, ציר מרכזי, בניית משפך, ציר מרכזי, שיחות לקוחות. ציר מרכזי, ציר מרכזי, ציר מרכזי. וגם כשהעובדים שלי פונים אליי, אני שואל אתם, תגיד זה בציר המרכזי? השעה עכשיו ציר מרכזי? דברים ציר מרכזי.
אז מה שאתה אומר, זה ממש עניין של סדר עדיפויות שחשוב לעשות פה. היא גם בהפרעת קשב יש הרבה פעמים נטייה למרוח לכל מיני דברים אחרים, וכל דבר פתאום נראה חשוב, והרבה השכות, ודברים נופלים עליי, והרבה נטייה כזאת לשקוע במיליון מיליון משימות, אבל לסיים את היום ולהגיד, אבל מה עשיתי היום? בכלל לא הגעתי לדברים החשובים שלי, בכלל לא קידמתי את הדבר החשוב שלי. אז מאוד חשוב באמת לעשות רגע עצירה, ולכתוב לעצמי, כמו שאמרת, מה שלושת הדברים החשובים, לשים להם בלוקים ביומן. אני ממש חסידה של יומן. אני חושבת שזה כלי שהוא מס להפרעת קשב, כי אם הדבר הזה לא כתוב שם ולא נתפס שם, אז הוא פשוט לא יקרה. אז כל הנושא הזה באמת של סדר עדיפויות והכנסה של הדברים ליומן הוא ממש חשוב, אז טוב שהדגשת אותו. ותשמע, אחרי כל הקשיים שדיברנו עליהם, אמנם גם נתנו פתרונות, אבל אני רוצה לשאול אותך אם לדעתך, למרות כל הקשיים, כדאי בכלל להיות עצמאי, אם אתה איש או אשת קשב?
קודם כל כן, התשובה היא כן, ואם אני צריך רגע לחשוב על זה עוד שנייה אחת, צריך לבדוק שיש לך את הלמה האמיתי שאת יוצאת לדרך, ואני חושב שהשאלה שבודקת אם את בשלה או לא בשלה, זה אם את לא תרוויחי שקל אחד, האם עדיין תרצי לעשות אותה עבודה שאת חולמת לעשות, וכשהכסף הופך להיות נן אישו, וזה לא משהו עכשיו שאני מדבר אותו רוחני, אני מדבר על זה באמת שהייתי עושה את אותו דבר שאני עושה היום, גם אם לא הייתי מרוויח שקל אחד על העבודה שלי, כי אני פשוט נהנה. לפעמים אני מרגיש שאני צריך לשלם ללקוחות שלי, כי אני ממש נהנה מזה.
זה מאוד חשוב, כי זה הפשן, ומאוד חשוב לעשות את הפשן שלך, במיוחד עם הפרעת קשב.
לגמרי, ואני חושב שגם ככל שמתבגרים וחוצים את גיל ה-40 קדימה, מבינים גם שאנחנו חייבים לעשות את מה שאנחנו אוהבים. זה כבר לא עניין שאפשר, אולי, אי אפשר לעבור את החיים האלו בלי באמת להגשים את מה שאתה רוצה.
ככה רגע לפני סיום, אתה גם דוקטורנט מוטי, ומכיר הרבה מאוד מחקרים מעניינים, אולי תיתן לנו איזה ככה שלושה שהם מעניינים כאלה לקראת סיום הפרק שלנו.
קודם כל המחקרים שאני לומד מהם משתנים מתקופה לתקופה, אבל יש שלושה שפתרו לי פשוט בפנים המון המון בעיות בנושא הפרעות קשב. אני חושב, המחקר הראשון מדבר על הנושא הזה של האם יש סיכוי באמת לאנשים עם הפרעות קשב קשות כמוני להצליח בעסקים. ואולי עדיף לקנות במחאות פוליסת ביטוח ולהיות שכיר. אבל אני אוכל להגשים את החלום שלי ברמה כזו או אחרת, עבורי כבן אדם. והמחקר הזה מדבר, הוא בדק מעל 700 אנשים עם הפרעות קשב בגילאים שהם גילאי 30 עד 50, שנמצאים איפשהו ככה באמצע החיים המקצועיים שלהם, בדק עצמאים ובדק אנשים שעשו הסבה לעצמאות בתקופה הזאת, וראינו בתוך המחקר הזה שאנשים עם הפרעות קשב שהם מודעים ועברו דרך והם מכירים את החולשות שלהם ומדברים על החולשות שלהם, הם יכולים לבנות לעצמם את הכלים שיאפשרו להם לצלוח את המשימה. אנשים עם הפרעות קשב הם אנשים רגילים, יש להם חלומות, יש להם שאיפות, רצונות, מטרות, יעדים, הם רגילים ומאוד מאוד מאוד יצירתיים, שזה הדרייב אני חושב הכי גדול שלהם, לבוא לתוך עצמאות ולבטא את היצירתיות שלהם בלי מגבלות, בלי מסגרת, בלי גיידליין שכל הזמן מגביל את הכנפיים שלהם. ואני חושב שהמחקר הזה מאוד עזר לי להבין שמחקרית הוכח שאנשים עם הפרעות קשב יכולים להיות אנשים מאוד מאוד מצליחים, גם אם הם עצמאים.
חד משמעית, יש באמת הרבה מאוד מחקרים שמראים את זה, ומדברים לשמחתי גם על התכונות החיוביות שגורמות לאנשי הקשב להיות דווקא אנשי עסקים מאוד טובים, כמו באמת היצירתיות והאמביציה והדמיון ויחסים בין אישיים, ויכולות לראות פתרונות מדהימים. אז צ'ק אחד יש לנו, אנשי הקשב יכולים להיות אנשי עסקים מדהימים, זה גם מחקרית. מחקר שני?
המחקר השני דיבר על הנושא של אם יש כלי אחד, שאנשי קשב חייבים לאמץ אותו כדי למקסם את עצמם, להצליח ולהיות משמעותיים בפני עצמם. המחקר הזה דיבר על מגוון כלים שנבדקו, מפסיביות מאוד גבוהה ועד אקטיביות מאוד גבוהה, ומה קורה במרכז של הדבר הזה. המחקר הזה דיבר על הנושא של ארגון, נושא של ניהול זמן, נושא של עולמות תוכן של פידבק פנימי כל הזמן, איך אני יכול לתת לעצמי פידבק על כל משימה שאני עושה כתוב, והוא גילה שיש כלי אחד שמשנה ומאפשר לאנשי הפרעות הקשב להצליח בעסקים. הכלי הזה הוא ניהול זמן. אם יש משהו אחד שצריך ללמוד לנהל אותו בהפרעות קשב, זה ניהול זמן. אם יש רק דבר אחד שרוצים לשים על הפוקוס, זה ניהול זמן, ניהול זמן, ניהול זמן. דיברנו מקודם על בלוקים, דיברנו מקודם על נושא של ישיבות קצרות, אני דיברתי על זה שפשוט שדברים לא הולכים פשוט לקום ולייצר תנועה ולעשות דברים גם, אני הרבה פעמים עושה ישיבות בהליכה, וזה מאפשר גם אינטימיות, זה מאפשר גם קרבה, זה מאפשר גם חשיבה אחרת, ופחות גירויים. אז המחקר הזה מדבר על הנושא של כלי אחד שצריך לשים עליו את הפוקוס כדי להצליח עם הפרעות קשב בעסקים ובחיים, זה נושא של ניהול זמן.
כן, אני יכולה גם להסביר את זה, כי בעצם האזור במוח שאחראי על תפיסת זמן בהפרעת קשב הוא יותר קטן. אז כל הנושא של לתפוס את הזמן, מה אני עושה בו, איך אני מתחיל, איך אני מסיים, דדליינים, דחיינות, זה הביג אישו בהפרעת קשב, וחייבים ללמוד את זה. תמיד מדהים אותי, אני כל חודשיים עושה קורס לארגון זמן כבר 15 שנה. הוא תמיד מתמלא, כי זה הנקודה הכי, הכי כואבת שם, כי מה שאנחנו עושים בחיים שלנו זה הזמן שלנו, וברגע שבהפרעת קשב אתה לא יודע לנהל את הזמן, אתה לא יודע לחיות עם הזמן שיש לך, אז כל החיים שלך מתפרקים, ומלאי תסכולים, ואתה לא מגיע לדברים שאתה רוצה להגיע. אבל אפשר ללמוד את זה בדיוק כמו שמלמדים ילד לקרוא. ילד לא יודע לקרוא מעצמו, נכון? מלמדים אותו בצורה מסודרת, ואז הוא יודע לעשות את זה. אז זה ממש אפשרי. זה מעולה, זה מחקר שני, מחקר שלישי ואחרון בקצרה.
אז המחקר השלישי ואחרון הוא מדבר על השפעת טיפול ותמיכה פסיכולוגית, על הצלחת עסקים של אנשים עם הפרעות קשב. בעצם המחקר הזה בא לבדוק ולהשוות בין קבוצת אנשים שהיא עם הפרעת קשב גבוהה, שהם עצמאים, ללא טיפול פסיכולוגי, לבין אנשים שמטופלים פסיכולוגית, ובעצם נפגשים על בסיס שבועי עם המטפל שלהם, עם הפסיכולוג שלהם. כשאני אומר טיפול פסיכולוגי, זה יכול להיות גם אימון עסקי, או ייעוץ התפתחות אישית, כל מה שמאפשר לנפש, לגוף ולרעשים פשוט להיות מאורגנים ומסודרים. במחקר הזה דיברו על טיפול פסיכולוגי עם פסיכולוג, פסיכולוגית, וראו בדווח של טיפולים של 10 טיפולים, 30 טיפולים, 40 טיפולים, הם הגיעו עד 100 טיפולים, לראות בעצם את ההשוותיות בין קבוצה א' לקבוצה ב', ורואים בצורה חד 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 ערכית שינוי מהותי בביצועים וביכולות של אנשים שבעצם נמצאים בוונטילציה. הם נמצאים כל הזמן שהם מוצאים את כל המחשבות, עוזרים להם לסדר את המחשבות שלהם, ממקדים אותם והם יוצאים לדרך. ולכן טיפול פסיכולוגי הוא משהו שהוא נכנס במאסטף שלי. טיפול פסיכולוגי, נושא של פעילות ספורטיבית, שהיא מורכבת מתנועה, היא חייבת להיות עם תנועה, עם זהה, עם אנרגיה, ונושא של הניהול זמן. זאת אומרת, אלה הסל העסקי הממוקד הזה שאני לא מוותר עליו.
מעולה, זה סיכום מצוין של הפרק, ואני חושבת שפשוט צריך להבין ש... צריך שם עזרה, צריך את המעטפת הזאת, היא לא מעטפת מסובכת מדי, לא דיברנו האמת על אבחון, שהוא ככה הבסיס לכל הדברים האלו, רגע באמת לראות אם יש לי הפרעת קשב, או שאולי יש לי משהו אחר, או שאולי יש לי דברים נלווים, כמו חרדה, דיכאון, התמכרויות, כל מיני בעיות שינה, תזונה, זאת אומרת, צריך רגע לעשות את הבייסיק של מה יש לי פה, מה בדיוק מדדי הקשב שלי, ומכאן באמת לטפל בהתאם, ואני חושבת ש אפילו אם תיקחו טיפ אחד מכל הפרק הזה, כמו עכשיו לשים בלוקים ביומן שלכם, כמו לצאת לעשות ספורט, כמו לקחת עזרה, כל טיפ שתבחרו זה כבר ישפר אתכם, זה כבר יביא אתכם יותר למה שנקרא למודל פרטו הזה. ואני רוצה מאוד להודות לך מוטי על הפרק המעניין והמון כלים מעשיים ותורמים שנתת כאן.
אני רוצה להודות לך על העשייה שלך, אני חושב שאת עושה עבודה מדהימה, אני קראתי את הספרים שלך, אני מקשיב לפודקאסט שלך, אני מקשיב גם לוואטסאפים שאת שולחת, וככה אני שומע אותם תוך כדי שאני עושה דברים אחרים, וזה נותן לי כל כך הרבה אנרגיה והבנה שאפשר להשתפר, ואפשר לעשות דברים בצורה טובה יותר, אז המון תודה לך על העשייה שלך ועל האירוח שלי פה, היה לי כיף מאוד. תודה.